חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. אהלן לכולן, מה נשמע, איך אתן היום? בפרק היום אני רוצה שנדבר על איך לייצר אזור נוחות שהולך וגדל כל הזמן. אומרים לנו תמיד לצאת מאזור הנוחות, אבל אני רוצה שלא נצא ממנו, כי לצאת ממנו גורם לנו לתסכול, גורם לנו לסטרס במערכת. אני רוצה שנייצר אזור נוחות חדש, אחר, שונה, שאנחנו מרגישים בו בנוח, גם כשאנחנו בעצם יוצאים מהאזור המוכר והידוע. אבל לפני ככה שאני עושה לכם סמטוחה בראש, בואו נתחיל צעד צעד. כמה פעמים יצא לך לשמוע עצם את המילים הזה, אזור נוחות? בעיקר כשאנחנו מדברים בעסק ובצורך לצאת מאזור הנוחות כדי להתפתח, להתקדם, לגדול, להגיע להישגים, להצליח. כל הזמן מלמדים אותנו, או אנחנו מיוזמתנו, לומדות דברים חדשים שאמורים לעזור לנו לצאת מאזור הנוחות, מהאזור המוכר. אז אנחנו הולכות לסדנה, ואנחנו הולכות לקורס, והולכות לעוד תוכנית ליווי, עוד ייעוץ. אנחנו מקבלות ידע, הכוונה, אנחנו לומדות אותו, מפנימות אותו, מרגישות בהיי, ובטוחות שהנה, סוף סוף משהו הולך לעבוד לנו. אבל אחרי איזו תקופה ככה לא ממש ארוכה, אנחנו חוזרות לאט לאט לאותה נקודה שהיינו בה קודם, מרגישות אולי יותר חכמות, אבל ההיי שהיינו בו שגרם לנו לצאת ולעשות את המעשה, הוא הולך ומתמוסס, ואיתו גם המוטיבציה להטמיע את הידע החדש שקיבלנו. ואז אנחנו בעצם חוזרים לאותה נקודה. אם נסתכל על זה, אפשר להגדיר את אזור הנוחות שלנו כמו יו-יו. אנחנו זורקים רחוק, אבל תמיד יש משהו שמושך אותנו חזרה, לאותה נקודה שהיינו בה קודם. אז למה זה קורה לנו? למה אנחנו ממשיכות לנסות לצאת מהאזור הזה, אזור הנוחות שלנו, אבל תמיד חוזרות לאותה נקודה? מקסימום מתקדמות באיזה סנטימטר ממנה, אבל איכשהו חוזרות לאותו מקום. אז איך נוכל סוף סוף לעזור את האזור הזה, שהוא לא תמיד נוח לנו, אבל אנחנו אוהבים לקרוא לו בכזאת חיבה אזור הנוחות? אולי נתחיל קודם בלהסביר מה זה בכלל אזור נוחות. כשמישהו אומר לי את המושג הזה, אזור נוחות, תמיד עולה לי בראש איזושהי תמונה של אדם יושב על ספה, נורא נוחה. אבל בתכלס אנחנו לא יושבים על שום דבר, אלא אנחנו בעצם, זה סוג של הרגל. נוח לנו עם ההרגלים שלנו, עם המחשבות שלנו, עם הכאבים שלנו, התסכולים שלנו וכל מה שמאפיין אותנו, כמעט כל חיינו, נוח לנו עם זה. כי האופציה החלופית היא נשמעת מאיימת. להחליף את המחשבה, להחליף את הדפוס, להחליף את ההרגל, זה מפחיד. כי אז יוצר אצלנו תחושה של חוסר ודאות, חוסר ביטחון וחוסר יכולת להתמודד עם זה. נוצר מעין פער בין מה שאנחנו יודעים ומכירים לבין הבלתי נודע. עכשיו, אם נמשיל את זה לספה, אותה ספה שהייתה נוחה בהתחלה, עם השנים היא הופכת להיות מרופטת, ישנה, שרוטה, ולמי שיש ילדים בבית יודע שלא פעם ולא פעמיים הם בטח היו פולטים על הספה כשהם היו תינוקות, או מקיאים עליה, או כל האוכל מרוח עליה. הספה הזאת היא כבר קיבלה צורה חדשה מרוב שהיא מרופטת. אבל אין לכם לב לזרוק אותה, כי זה אומר לזרוק משהו שהתרגלתם אליו. לזרוק את אותה ספה, לא יודעת, מבחינה נוסטלגית, מבחינת כל אחד והסיפור האישי שלו, איך שהיא משתלבת לכם בסלון, איך שהילד קפץ עליה, אבל בתכלס, זה סתם איזשהו פחד כזה שאם אתם תחליפו אותה, זה יכול להחליף את האישיות של הבית, את האווירה, את התחושה שהתרגלתם אליה. ועכשיו תצטרכו ללמוד להתרגל לתחושה חדשה. וזה מאיים. לשנות רגש, לשנות הוויה, לשנות משהו שהתרגלנו אליו במשהו אחר, זה מפחיד אותנו. אם ניקח את זה לעסק שלנו, אנחנו נורא רוצות לגדול, רוצות להתפתח, רוצות להביא עובדים, רוצות להגיע להישגים. אבל כל יעד כזה בעצם מזיז אותנו מהמקום שהתרגלנו אליו. זה יוצר לנו מתח בגוף, ממש סטרס, כי זה שינוי שאנחנו נורא רוצים, אבל אנחנו לא מצליחים לבצע אותו. זה יוצר לנו דחיינות, זה יוצר לנו המון המון סיפורים בראש של למה לא עכשיו, למה אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו, אולי אחר כך, אולי כשהילדים יגדלו, אולי כשהם ילכו לצבא, אולי כשאני אסקבל אותו, אולי כשיהיה לי מיליון דולר. ואז בעצם כדי להשקיט את הסיפורים שרצים לנו בראש, אנחנו הולכים ולומדים. אנחנו משקיעים בייעוץ, אנחנו משקיעים בסדנאות, אנחנו משקיעים בספרים. אז יש לנו כלים, עשינו על זה וי, אבל בלי שאנחנו שמים לב, ישר אנחנו חוזרים לאותה נקודה, כמו יו-יו. עם אותו כלים שיש לנו ואותה חוכמה, משהו קטן מזיז אותנו מהפוקוס שלנו, אוטומטית אנחנו חוזרים לאותו הרגל, למקום שמרגיש לנו מוגן, ידוע ובטוח. העניין הוא שאזור הנוחות שלנו הוא לא באמת נוח, בדיוק מאותה ספה, הוא כבר קטן לנו. אנחנו מתחילים להרגיש חוסר שקט בתוכו, וזה אומר שאזור הנוחות שלנו נהיה צפוף. המוח שלנו אבל הוא חכם, הוא מהר מאוד משתיק אותנו ברגע שאנחנו מרגישים את זה, כי הוא לא אוהב שמוציאים אותנו מאזור ההרגל, כי זה אומר מבחינת המוח שהוא צריך להתחיל ללמוד הרגל חדש, לייצר דפוסים ניורולוגיים במוח חדשים. כל למידה של דפוס מצריכה מהמוח להפעיל משאבים גדולים יותר במובן של אנרגיה. בכל פעם שהוא צריך יותר אנרגיה, זה אומר שהגוף שלנו צריך לספק לו את אותה אנרגיה. זה יכול להיות באמצעות מזון, זה יכול להיות באמצעים אחרים. סוכר בדרך כלל הוא מאוד אוהב, כי זה קל ונגיש. והמוח, שהמטרה שלו היא להגן על החיים שלנו, להגן על הפיזיות, על הגוף הפיזי, לא אוהב לבזבז אנרגיה. הוא נועד לשמור עלינו בחיים, ויצר לשם כך כל מיני אינסטינקטים של רפלקסים מותנים שהשתרשו בנו. ככה שאנחנו ממש לא צריכים להפעיל אותו בכל פעם. למשל, אם אנחנו רואים נחש, או אפילו צורה של צינור שנראית כמו נחש, אוטומטית הגוף נכנס למצב של חרדה, אנחנו קופצים, או רוצים משם במהירות צי, או קופאים במקום. אבל זה הכל פעולות שקורות בלי שהמוח שלנו בעצם היה צריך להפעיל פה איזשהו שיקול דעת, איזושהי אנרגיה. המוח רגיל לזה, הוא רגיל לברוח ממשהו, אז הגוף נכנס לפעולה עצמאית. לעומת זאת, אם אנחנו רואים משהו חדש שהמוח לא מכיר, אנחנו לא יודעים איך להגיב אליו. המוח שלנו מנסה להבין מה זה אותו דבר ומנסה לפענח אותו. האם הוא טוב לנו? האם הוא רע לנו? מה זה מצריך ממנו? כמה משאבים הוא צריך? לכן בכל פעם שאנחנו משדרים את המחשבה שאנחנו רוצים לצאת מאזור הנוחות שלנו, כלומר לעבור לספה אחרת חדשה, המוח שלנו לא אוהב את הרעיון הזה. אז הוא מצא לעצמו פתרון מגניב, איך לשמור על המשאבים, איך לשמור על האנרגיה. אז הוא מפחיד אותנו. הוא משדר לנו תמונות אימה של מה יקרה אם נעיף את אותה ספה מהבית ותהיה לנו ספה חדשה. הוא משדר לנו תרחישים שגורמים לנו לסוג של שיתוק או דחיינות, ואז עדיף כבר לא לעשות שום דבר, להישאר תקועים במקום. המוח מבסוט, הגוף לא צריך לעשות כלום, ואנחנו נשארנו תקועים באותה נקודה. כך למשל, בכל פעם שאנחנו לומדים חומר חדש, או הולכים ליועץ שמדריך אותנו מה לעשות, הרי זה משהו שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להגיע לנקודה אחרת, אנחנו רוצים לצאת מהאזור שאנחנו כל כך התרגלנו אליו. אבל זה אומר, מבחינת המשאבים הפנימיים שלנו, שזה המוח, שזה דורש מאיתנו לשנות משהו. זה יכול להיות לשנות דפוס, הרגל, חשיבה. כלומר, לצאת מהאזור הנוחות של המוח שלנו, מהאזור שהתרגלנו אליו, ולהחליף את זה במשהו חדש. ואת זה המוח שלנו לא הכי אוהב. לכן, תמיד כל ההיי הזה שאנחנו נמצאים בו, והרצון שלנו להטמיע הרגל חדש, הוא נמשך תקופה מאוד קצרה. עד שלאט לאט אנחנו חוזרים לאותה נקודה של הרגל ישן וטוב, שגורם לנו להרגיש ביטחון. כלומר, הרגשה נוחה. אז איך בכל זאת אנחנו יכולים? איך אנחנו יכולים לצאת מאזור הנוחות שלנו, ככה שלא נחזור אחורה בכל פעם? ככה שאנחנו נוכל סוף סוף להתקדם, להפסיק עם התקיעות שלנו, לרוץ קדימה, ולהרגיש טוב גם בלי להרגיש מאוימים כל הזמן, ובחוסר ביטחון ובחוסר ודאות? אז יש שתי דרכים מצוינות שיכולות לעזור לנו לעשות את זה. להגדיר מחדש את גבולות הגזרה, זאת אומרת, כל פעם ליצור אזור נוחות חדש, להגדיל אותו, להרחיב אותו, ולהתקדם תמיד בתוך האזור שאנחנו מרגישים בו מספיק מוגנים ולא מאוימים. אז השיטה הראשונה היא שיטה שנקראת שיטת הקייזן. בספרו צעד קטן לשינוי גדול של דוקטור רוברט מאורר, הוא מציע להתמקד בשינוי מינורי שמוביל בסופו של דבר לשינוי גדול. זו שיטה שהתחילה כדרך לשינוי בארגונים גדולים, ובארגון תמיד נוצר איזשהו מתח והתנגדות מצד העובדים. לכן השיטה הזאת היא כל כך יעילה, גם בארגונים וגם כמובן לנו. דוקטור מאורר אמר שצריך לחשוב על הצעד הקטן ביותר, שאנחנו מרגישים בנוח, ולבצע באופן שיטתי בכל יום, עד שהשינוי מוטמע. למשל, אם למדנו משהו חדש בקורס מסוים, אז לחשוב מהי הפעולה הכי קטנה, הכי פשוטה שאני יכולה ליישם כבר עכשיו, שאני אעשה אותה בכל יום בכיף ובקלות, והיא תביא לתוצאה הגדולה. למשל, אם ניקח רגע ספורט. נגיד אני רוצה לרוץ עכשיו 10 קילומטר, אבל מעולם לא רצתי. אז אני קמה מלאת מוטיבציה, אני עכשיו הולכת לרוץ 10 קילומטר. אבל הגוף שלי לא רגיל לזה. אז מה קורה? ביום הראשון אני אתלהב, אני ארוץ. ביום השני קצת התחיל לכאוב לי, אז אני אתחיל לקרטע. ביום השלישי אני אתחיל לזייף. בשבוע השני של זה, המוח שלי כבר התחיל להגיד לי, עזבי, למה? למה? תשארי לישון עוד קצת. כואב לך, תוותרי, את לא צריכה את זה. ואז כל מיני סיפורים, ולמה לא, ולמה כן, ולמה לא לקום מהמיטה, ולמה לא ללכת לעשות את זה. עד שמה קורה? זה מתמסמס, ועוד פעם, לא יצאתי מאזור הנוחות שלי, ובטח לא הגעתי ל-10 קילומטר. אבל, מה יקרה אם אני אעשה את זה בצעדים קטנים ומדודים? אם בכל יום אני אתחיל לרוץ דקה, 5 דקות לכל היותר. זהו, זו הפעולה. אני בעצם אומרת למוח שלי, אל תדאג, זו רק דקה מהיום שלי. לא הולכת עכשיו להיות איזה הצנית מרתון, לא הולכת עכשיו להיות כולי בסטרס, בגוף ולהמיס עליך וכאלה. דקה, דקה מהיום שלי. אני רצה, שמה אוזניות, בכיף שלי, שמה סטופר, דקה, 60 שניות. כל יום במשך 60 שניות. מה זה עושה? ואני יכולה לספר את זה מהניסיון שלי, שמעולם לא רצתי והלכתי ועשיתי את זה בשיטה הזאת, של כל יום דקה. אחרי שבוע, הגוף שלי אומר, מה זה דקה? דקה זה קטן עלייך, בואי נראה אותך עושה 3 דקות. ואז עברתי ל3 דקות, ואחר כך, עוד פעם, הגוף שלי מרגיש בנוח עם ה3 דקות האלה. המוח לא מאיים, לא מתחיל לספר לי סיפורים, ואז הוא אומר לי, וואו, הצלחתי 3 דקות, בוא נעשה 5 דקות. ואז 10 דקות, עד שהגעתי לשלוש או 5 או 10 קילומטר שרציתי לרוץ. הלכתי הפוך. אותו דבר בשיווק. נגיד אני נורא מפחדת לרשום פוסטים, כי מה יגידו, מה יחשבו, כל יום יש לי סיפורים והמוח שלי מפציץ אותי בסרטי אימה. נתחיל בזה שאני ארשום לעצמי פוסט אחד. פוסט אחד ביום, לעצמי, לי, כותבת למגירה, אף אחד לא רואה את זה. כתבתי, 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 פתאום הרגשתי, וואו, תקשיבי, את כותבת, מה זה מגניב? אולי אני אנסה להעלות את זה. אולי אני אפרסם את זה רק במקום אחד. אולי אני אשלח את זה רק לקבוצה של אנשים שאני בוטחת בהם. אולי אני אפרסם את זה רק במקום, באיזה קבוצה שאני נורא נורא אוהבת. ככה, לאט לאט, בכל יום, אני יוצרת לעצמי סיטואציה שבה אני מרחיבה את אזור הנוחות שלי, אני בעצם מזיזה את החוגה. גמרתי את הצעד הראשון, הקטן קטן קטן, המוח שלי לא התנגד, אני עוברת לצעד הבא, עוד פעם קטן קטן קטן, ולאט לאט, מהר מאוד, אני מוצאת את עצמי ביד שנורא נורא רציתי. כי מה אנחנו בעצם חושבים תמיד, שאם אני אצא מאזור הנוחות, מה יקרה? יש לנו בראש איזושהי פנטזיה שהשינוי הוא משהו מהיר, גורף, חזק, זה יוצר לנו סטרס במערכת. אם ניקח את זה בתור איזה דמיון שיש לנו בראש, כאילו מחר אני עולה לעמוד על טקס פרסי האוסקר, כולי מוקפת באור זרקורים, עם הסמלה, אני צריכה לראות כולי חטובה, כולם כותבים עליי בעיתון, ככה זה השינוי שאני עושה לי בראש. אני הפכתי מכלום לסלב בן לילה. אבל זה לא, זה גורם לי לחרדה. אנחנו לא מסוגלים להכיל את השינוי הזה בבת אחת. ולכן, אם אני אקח את זה צעד אחרי צעד, בצורה קטנה, מדודה, המוח שלנו לא מרגיש מאוים. הוא לא ייצור לנו תרחישי אימה במוח. הוא לא ייצור לנו סיטואציות של לקפוא במקום. הוא ייתן לנו, פשוט ישחרר אותנו, ואז נוכל כל פעם להגדיל את אזור הנוחות שלנו בקצב שנכון לנו. אם נחזור רגע לדוגמה של הספה, כרגע אני לא מסוגלת להחליף אותה, כי משהו בתוכי מונע את זה, מהמם, אז אולי אני אשנה לה רק זווית, אולי אני אזיז אותה למקום אחר, אני אתחיל להרגיל את המוח שלי לאט לאט לזה, שהספה זה לא המקום שלה, שאותה אני לא רוצה, ואז לאט לאט להזיז אותה. אני למשל, קשה לי נורא לזרוק דברים, אז אני, מה אני עושה? אני כל פעם מזיזה אותם בבית, ממקום למקום. קודם מזיזה את זה מהמקום הרגיל של זה. ואז אחר כך אני מזיזה את זה לכיוון הדלת כניסה. ואז אחר כך מזיזה את זה לכיוון החדר מדרגות. וכל פעם אני ככה מזיזה את זה, עד שבסוף זה מגיע לפח זבל. קשה לי עם העניין של לזרוק את זה ישר. לא יודעת למה, אבל כנראה שזה סוג של לצאת מאזור הנוחות. טכניקה שנייה שיכולה לעזור לנו היא שינוי דפוסים. שוב, לא במשהו מהיר וגורף, אלא לעשות את זה באמצעות ויזואליזציה. אנחנו יכולים למצוא את זה הרבה בעולם הספורט. לדמיין את מה שאני עושה, לדמיין את מה שאני רוצה להשיג, אבל לא רק את הנקודה הסופית, אלא ממש את כל התהליך, איך אני הולכת להשיג אותו, שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד, ואני חוזרת על זה שוב ושוב ושוב, בכל יום, בדמיון, לא יותר מדי, אני לא עושה כרגע כלום, אני רק מדמיינת את זה. אני מרשה לעצמי להתחיל להרגיש את החוויה, להתחיל להרגיש את העשייה, להתחיל להרגיל את המוח שלי למקום הזה או לסיטואציה הזאת שעד עכשיו לא הייתה טבעית לי, לא הייתה ברורה לי, לא הייתה ודאית לי. ואז מה זה עושה? המוח לא יודע להבחין בין מציאות לבין דמיון. לכן, ככל שאני חוזרת על זה שוב ושוב ושוב, אני יוצרת דפוס חדש, הרגל חדש בתוך המוח שלי. ואז מבחינת המוח, הוא כאילו כבר חווה את זה, הוא כבר עשה את זה, הוא כבר חזר על אותה פעולה מבחינתו שוב ושוב ושוב. אז ברגע שזה יקרה, כן, זה לא יהיה עם, כמו סרט הוליוודי עם כל האורות עליי ונצנצים ומחיאות כפיים. זה פשוט יקרה בצורה נורא טבעית, כי מבחינת המוח זה כבר קרה, אני כבר הייתי בתוך ההוויה הזאת. יש סיפור ידוע על השחיין מייקל פלפס האולימפי, הוא זכה בהמון מדליות בשחייה, וכל לילה, מאז שהוא היה ילד, הוא היה מדמיין איך הוא שוחה לפני השינה, ממש בוויזואליות, הוא היה הולך לישון ומדמיין איך הוא שוחה, איך הוא מפעיל את השרירים, איך הוא נוגע בקצה של הבריכה, איך הוא חוזר, איך הוא מתהפך, ממש כל שלב, כל שלב. ואחד האימונים שהוא היה עושה בדמיון המודרך שלו בלילה, זה היה לשחות בעיניים עצומות, בחשיכה. ובאחד המשחים באולימפיאדה, המשקפת שלו נסדקה ונכנסו לו מים לעיניים. אז כל שחיין אחר היה פשוט מוותר, נכנסו לו מים, לא יכול, נעצר. מה שהוא עשה, הוא בסך הכל עצם עיניים, העיף את המשקפת, ובחושך, בעיניים עצומות, הוא פשוט המשיך לשחות כאילו שום דבר. כי מבחינתו, מבחינת המוח שלו, הוא לא קיבל מידע חדש, עכשיו הוא צריך פתאום לאבד ולהקל, והוא נכנס למצב של חוסר ודאות וחוסר ביטחון. אלא להפך, זו סיטואציה שהוא תרגל, זה דפוס שהיה לו כבר במוח. הרגל שהוא יישם את זה במוח שלו. והוא פשוט המשיך לשחות כאילו שום דבר. המוח שלו לא עניין אותו שאז זה היה רק בדמיון ועכשיו זה במציאות. מבחינתו הוא כבר היה באותה סיטואציה אלפי פעמים. ולכן כמובן שהוא זכה בעוד מדליה. ואם נחזור לאותה ספה רגע שאנחנו מתים להעיף מהבית. אנחנו יכולים להתחיל בלדמיין איך זה יראה עם ספה חדשה. בדמיון. איך היא תגרום לנו להרגיש? איך הילדים ירגישו על הספה החדשה? איך אני הולכת לשכב עליה מול הטלוויזיה או לקרוא ספר? אנחנו יכולים לתלות תמונה שלה על המקרר. לגרום לעצמנו להיות בתוך הדמיון הזה, בתוך המקום הזה, שכשכבר סוף סוף אני אראה את הספה שאני רוצה, זה יהיה לי piece of cake לבוא ולהחליף אותה, בלי שום יסורי מצפון ובלי כל תרחיש האימה הזה שרץ לי בראש, על מה יקרה אם אני סוף סוף יעיף את הספה הישנה מהבית. ככה זה כשאנחנו יוצאים מאזור הנוחות, ברגע שאנחנו יוצרים אזור נוחות חדש כבר מלכתחילה, המוח שלנו לא יוצר מכשולים ומגבלות. אנחנו רק צריכים לייצר בתוכנו את הוודאות הזאת של מה הצעד הבא, מה הצעד הכי קטן, מה הצעד שאני הולכת לעשות, איך זה הולך להיראות, לחזור על זה שוב ושוב ושוב, עד שיבצר לנו תחושה של וואלה, כבר הייתי פה, זה לא מרגיש כל כך שונה, זה לא באמת יציאה מאזור הנוחות. וככה אנחנו הולכים ומרחיבים את זה לאט לאט, וגם משמרים את אותם כלים וידע שרכשנו, ואנחנו בעצם משתמשים בהם, ולא רק שומרים אותם בתור עוד וי של משהו שהלכתי ולמדתי. אז עד כאן להפעם, אני ממש אשמח לשמוע מכם, תכתבו לי, ודרך אגב, בתיאור של הפודקאסט יש לינק שאתם יכולים להוריד משם, איך לפרוץ את תקרת הזכוכית שלכם בקלות, 12 טיפים שאתם יכולים להשתמש בהם, ונשתמע בפעם הבאה. ביי ביי.